חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו עם עולם האגדה, מארחים את הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום וחבר בארגון רבני בית הלל. ואנחנו נצא לדרך הפעם בעקבות ט"ו בשבט באגדה שהיא מוכרת בעניין עץ החרוב. ואנחנו נאמר לך שלום, שלום לך כבוד הרב.
ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
יש לנו אגדה מאוד מעניינת שלוקחת אותנו לסיפור של גאולה, לסיפור של נטיעת עצים, לסיפור של פירות. והשאלה, מה המסר הפעם של האגדה?
ננסה הפעם לעמוד על המשמעות של העץ, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. ננסה לעמוד מה הוא אומר, והאגדה הזאת מופיעה אחרי זה, אחרי כל מעשה המופת של חוני המעגל, אגוגה, נכנס פנימה, מוריד את הגשם, אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה כך, אני לא רוצה כך. אומר לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. והגמרא מביאה סיפור שהוא קצת מעיב, הייתי אומר, על הסיפור הראשון, או אולי מבטא פן אחר שלא ראינו, אצל חוני המעגל הצדיק שמוריד גשמים, ונותן קצת פרספקטיבה אחרת, אבל יותר מעניין אותנו הסיפור מאשר חוני. כמובן, חוני הוא הנושא פה, ונוכל ממנו ללמוד משהו על משמעות ט"ו בשבט, על משמעות העץ, דווקא מהאיש חוני המעגל.
זה שקשור לגשם, אז הוא קשור גם לעצים, לגדילה.
זה שקשור לגשם, נכון, וט"ו בשבט, האם אנחנו נזכרים בסיפור, הסיפור אצל חוני המעגל היה כבר באדר, עברו רוב הימים של החורף, התחילו להכין את תנורי הפסחים כבר, ואנחנו מדברים בתאריך שהאביב מבצבץ ובא בו, אמצע שבט, ט"ו בשבט, השקדיה פורחת, אם יש איזשהו עץ שמקדים לפרוח לפני כל העצים, זה השקדיה, ויש משהו שמבצבץ, וכנראה יש משהו שדרך חוני המעגל נוכל ללמוד, והסיפור שלו עם העץ על משמעות ט"ו בשבט, ועל בכלל, עלינו כבני אדם, על עבודת השם שלנו.
ומעניין שהכל מתחיל מהסיפור של תקופת הגאולה, של בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים.
חוני המעגל חי בתקופתו של שמעון בן שטח, במאה הראשונה לפני הספירה. והגמרא מספרת במסכת תענית, בדף כ"ג עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק, הכוונה לחוני המעגל, היה מצטער על מקרא זה, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. חוני אמר, מי איקה דניים שבעין שנין בחלומה? האם יש בן אדם שישן 70 שנים בחלום? זאת אומרת, על הפער בין בית ראשון לבית שני, 70 שנה. האם יש אדם שחולם 70 שנה, שישן 70 שנה?
אז בעצם איך הפסוק משווה את זה לחלימה? זו בעצם השאלה.
נכון, וחוני נרצה להבין איך הדבר קיים במציאות. וכשאדם תמע ותוהה כל כך הרבה סביב שאלה, הקדוש ברוך הוא כנראה עושה איתו חסד, או שמעין חסד, ואומר לו, אוקיי, בוא אני אראה לך איך אפשר לנום 70 שנה. אז בואו ניכנס לסיפור שלנו, כפי שאמרנו, במסכת תענית כ"ג עמוד א'. יום אחד, הווה אזל באורך. יום אחד היה חוני המעגל הולך בדרך. חזיה להוא גברה, דהווה נטע חרובה. ראה איש אחד נוטע עץ חרוב. אמר לי, היי, עד כמה שנין תעין? תגיד, העץ הזה, כמה זמן לוקח לו להוציא פירות? אתה עכשיו נוטע, מתי תזכה להנות מעבודתך, מהשקעתך, מנטיעתך? אמר לי, עד 70 שנים. עד 70 שנה. 70 שנה, מי חי אז 70 שנה? אנשים היו מסיימים את חייהם הרבה יותר מוקדם. אומר לו חוני המעגל, לאותו איש, אמר לי, פשיט עלך, דחי את 70 שנים? פשוט לך שאתה חי, תחיה 70 שנים, יש לך ביטחון, שאתה נוטע, שתוכל ליהנות מהפירות שלך? אמר לי, אומר לו אותו איש, לחוני המעגל, היי גברה אלמה, בחרובה אשכחתי, כי הכי דשת לי לאבתי, שת לי נמי לבריי. אותו אדם, הכוונה אליו, בעולם מצא עץ חרוב, וכמו ששתה לי אבי, אני שותל לבניי. זאת אומרת, אני עכשיו נהנה מאיזשהו עץ חרוב, אבותיי נטעו, שתלו אותו, וככה כמו שאני נהניתי מהעץ שלהם, ילדיי, בניי, ייהנו מהעץ שלי.
אני משקיע על השנים הבאות.
כן. אוקיי, חוני המעגל שמע את זה. יטיב ככריך ריבתא. ישב ואכל לחם. ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב. תוך כדי כך שאדם אוכל, הרבה פעמים תופסת אותו נומה. אתה לי שנתה, בעל לו שינה. נים, אהדרה לי משוניתה איכסי מענה. הוא ישן, ותוך כדי כך יצאה שונית מהאדמה, ובעצם הסתירה אותו מעין האנשים שהסתובבו שם. איך זה בדיוק קרה? כמה זה קרה? זה קרה מהר? למה מתכוונת האגדה? האם הוא ישן, נח שם באיזושהי פינה, והיה נסתר ממילא והיה מסביב, או משהו יצא? לא ברור, בכל מקרה, אף אחד לא ראה אותו שם. ונים 70 שנים, וישן 70 שנה. איך בן אדם יכול לישון 70 שנה? פלא yes. גדול. כן? איך הגוף שלו מחזיק מעמד? כי קם חזיה להוא גברה דהווה כמלקט מניו. הוא מתעורר. ישר הוא נזכר שהוא מכיר את המקום, כמו אדם שקם בבוקר, והוא רואה אדם שכותף חרובים מאותו העץ. אמר לי, אתו דשת לתי? אתה הוא זה ששתלת? אמר לי, בר ברי אנה, אני הנכד של בן בנו של זה ששתל. אמר לי, שמע מינה דניימה 70 שנים. כנראה שישנתי 70 שנה. חזה לחמרי, דעית ילדי לי רמחי רמחי. רואה מסביב, הוא רואה שהחמור שלו, כנראה חמורה.
יש לו ולדות.
ולדות רבות. עדרים, עדרים, קבוצות, קבוצות של ולדות נמצאים שם. כנראה החמור אכל והמליט וכו' וכו'. נהייתה שם כבר קהילת חמורים, ככה מסביב. טוב, עזה לביתה, חזר הביתה. כמו היה בדרך הביתה. אמר לו, ברי דיכוני המעגל מי קיים? שואל בבית. אדם נכנס הביתה.
הוא כבר מבין שעבר הרבה זמן.
לא מכירים אותו. הוא שואל, תגידו, הבן של חוני המעגל, האם הוא קיים פה? הבן שלו. שאלה קשה. אמר לו, ברי ליטה, בר ברי איתה. הבן לא קיים, אבל הנכד נמצא. כן, נדמיין לעצמנו שמגיע הסבא, ונכנס הביתה, לבית שלו, ולא מכירים אותו. מי אתה בכלל? השתנה צורתו. אף אחד לא זוכר, מי שהכיר אותו כבר לא בחיים. זאת אומרת, חוני המעגל כנראה לא זכה לראות את נכדיו, או אנשים לא זכו לראות את נכדיהם. אז אומר לו הנכד, אני הנכד של חוני המעגל. אמר לו, אנה חוני המעגל, אני חוני המעגל, אני הסבא שלך. לא ימנעו, הנכד לא ימין, לא יכול להיות, סבא שלי מת, לא יודעים איפה הוא, לא ראו אותו.
נעלם.
נעלם, אני חייב לומר שבספר קדמוניות היהודים מסופר שהוא מת במלחמה של הריס טיבלוס, שהיה שם ויכוח, הוא רצה שיתפלל עליו, שם מסופר שהרגו אותו. בכל אופן לא מצאו אותו, כנראה. אמר לו, אנא חוני המעגל, אני חוני המעגל. לא האמינו. טוב, בן אדם שלא מקבלים אותו בבית שלו, לאן הוא הולך? לבית השני שלו, לבית מדרש. בית מדרש הוא בית. עזל לבית מדרש. נכנס לבית מדרש, אני מדמיין לעצמי אותו, יושב שם מאחורה, מקשיב למה קורה, בכל אופן בן אדם מבוגר, שמעינו לרבנן, דקאמרי נהירין שמעתתין כבשנה חוני המעגל. דחיהו והאייל לבית מדרשה, כל קושייה דאהב אליו לרבנן, אבה מפרק לאו. זאת אומרת, החכמים מתבטאים שהשמועה שלך, של אותו תלמיד, או השמועות נהירים, כמו בתקופה של חוני המעגל, מה היה אצל חוני המעגל? כשהוא היה נכנס לבית מדרש והיו שואלים איזושהי שאלה, הוא תמיד היה מפרק ונותן תשובה, והיה מבהיר את השאלות שנשאלו בבית מדרש. זאת אומרת, איפה אתה?
חסר לנו.
חסר לנו חוני המעגל, שמלבד שהוא היה בעל מויפת, הוא גם כנראה היה למדן לא קטן, וידע לתת תשובות מדהימות. טוב, אמר לו, אנה לי, איפה חוני המעגל? הנה, מה השאלה? תגידו לי, אני אענה לכם. לא אמנו, גם בבית המדרש, לא האמינו לו. ולא אבדלי יקרה כדמיבאי אלה, לא עשו לו כבוד, כמו שמגיע לו. חוני המעגל, מזכירים אותו, הוא אומר להם, רבותיי, זה אני. סליחה, זה לא אתה, אל תעבוד עלינו. חוני כבר לא נמצא פה. חלש דעתי. חלשה, הוא, דעתו נחלשה, היה לו מאוד קשה. באי רחמי, התפלל לקדוש ברוך הוא ומת. והקדוש ברוך הוא לקח אותו. על זה אומרת הגמרא, אמר רבה, היינו דאמרי אינשי, או חברותה, או מיטותה. זה מה שאומרים האנשים, או שיש לך חברים שמכירים אותך, או אם אף אחד לא מכיר אותך...
עדיף כבר למות.
עדיף כבר למות. דברי רבה הם כמובן לא חלק מהסיפור, אבל זאת אמירה מאוד 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 חזקה. אז זה הסיפור שלנו. יש עליו כמה וכמה שאלות מאוד קשות. דבר ראשון, מה המסר של ההגדה? מה? ההגדה רוצה להגיד שיש אפשרות לחלום 70 שנה. מה המסר שלה? הייתי אומר, הסוף של ההגדה מאוד מאוד טרגי. למה? אף אחד לא מכיר את חוני. לא, אפילו לא הנכדים שלו. לא האנשים בבית מדרש. בוא נגיד, הוא ביקש משהו, ובגלל הבקשה הוא בעצם נצרך לצאת מן העולם. היינו מצפים שחוני יסיים את החיים שלו בצורה קצת יותר מכובדת.
במיוחד אדם בעל מופת, תלמיד חכם גדול, הוא כאילו נעלם לציבור, אפילו כן, תחת נעדר.
הציבור לא מכיר בו. לא יודע מי הוא. אני יכול לדמיין לעצמי, פתאום הרמב"ם מגיע לבית מדרש, ואנשים דנים ביניהם, מתווכחים על איזה רמב״ם, הרמב״ם עומד מאחורו ואומר, אתם טועים, הפשט הוא כזה, זה לא מה שהתכוונתי. אומרים לו, מי אתה בכלל? מאיפה צצת לנו פה פתאום? כן? מתסכל, מתסכל מאוד. אתה יודע, יש פה כל מיני סמלים מעניינים. מה מסמל עץ החרוב? החרוב דווקא, למה דווקא חרוב?
זה מזכיר את הסיפור של אולי רבי שמעון בר יוחאי, שהתקיים על חרובים.
חרובים, ורבי חנינא בן דוסא, שהיה חי באמת מקו חרובין, מערב שבת לערב שבת, מה מסמל החרוב? מה מסמלים אותם החמורים שנולדו מאותו חמור או חמורה שהיה לחוני המעגל? מה המשמעות של 70 שנה? למה הוא ביקש רחמים שיוציאו אותו מהעולם? מה כל עד רבה חזרת? ואני רוצה לשאול את השאלה שבעצם, לחזור לשאלה הראשונה, האם באמת הוא קיבל תשובה לשאלה שהוא שאל, לשאלה שהטרידה?
לשאלה הראשונית שלו.
כן. האם זאת אומרת, הסיפור שלנו נותן תשובה, אוקיי, הנה, יכול להיות, היינו כחולמים, זה התשובה, זה בשוב השם את שיבת ציון, שבן אדם יוצא מהעולם מתוסכל, בלי, שלא מכירים אותו, שלא יודעים מהו. אז יש פה באמת הרבה מאוד שאלות, ואני חושב שהסיפור, כמובן, אנחנו לא יודעים אם הוא היה דווקא בט"ו בשבט, אבל כיוון שהוא עוסק סביב שאלת העץ, הוא בעצם מזמין אותנו קצת להתבונן על מהות העץ. אתה יודע, כל הסיפור, כל המוטיבים פה, הרי העץ, כמובן שהגיבור הראשי זה חוניה מעגל, אבל הפעם הגיבור הראשי לא יוצא כל כך טוב. דווקא אותו אדם זקן או אדם צעיר שנוטע, ששוטל את העץ החרוב, הוא יוצא טוב מאוד. אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו. כל מיני דברים, דיברנו על הדרי החמורים האלה, בשביל מה צריך אותם בסיפור? היינו יכולים להסתדר מצוין בלעדיהם. כל הדברים האלה לוקחים אותנו בעצם להתבונן על משמעות של העץ, כי אני חושב שבסיפור הזה יש פה את הסוד של העץ, ואני מעיז לומר סוד של עץ החיים, תרתי משמע.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת עולם האגדה, יחד עם הרב אוהד תהרלב, אנחנו עוסקים באגדה של חוני המעגל ועץ החרוב, ואנחנו כאן עם לימוד מעניין, עם הרבה שאלות, אבל אני רואה שדווקא אסור לשאול שאלות. חוני המעגל שואל שאלות, מנסה לברר דבר, ונותנים לו את ההזדמנות אולי לקבל את התשובה, אבל אולי בסופו של דבר הוא לא היה מעדיף לקבל את התשובה, הוא היה מעדיף לחיות.
הוא היה מעדיף לחיות, זאת שאלה. שאלת השאלות שאתה שואל, האם הוא היה ראוי לשאול את השאלה? תראה, השאלה הטרידה אותו. היא הייתה לו קיומית. הוא לא יכל לישון בלילה ממנה. וכיוון שהוא לא יכל לישון בלילה ממנה, נתנו לו לישון. נתנו לו את האופציה לחלום. הוא לא הצליח להבין אותה. והסיפור שלנו בעצם מבטא את התשובה, אני חושב. דווקא בסופו של התהליך, לדעתי, כן יש תשובה פה, אבל היא חבויה בין שורות הסיפור ובין הנושאים והחומרים של הסיפור. תראה, אנחנו צריכים ראשית להבין את התפקיד הזה של העץ. העץ, מהו העץ? אנחנו אומרים כי האדם הוא עץ השדה. במה מתבטא כי האדם הוא עץ השדה? אני רוצה דווקא להתחיל סביב דיון הלכתי מעניין, שמוביל אותי לכל המחשבות והירורים לאגדה.
כלומר, להבין למה העץ הוא הפך להיות משל שמתאים לאדם?
למה העץ הוא משל שמתאים לאדם? למה העץ בעצם הוא התשובה, הוא הדימוי לשאלה של חוני בהתחלה? העץ פה זה הסוד שלנו. העץ, גלגולו של העץ, הוא, יש לו הרבה מאוד, הוא בגן עדן, ויורהו השם עץ בפרשה שלנו. העץ מופיע הרבה, מופיע אורלה, יש הרבה מאוד סביב העץ. אני רוצה קצת לנסות להבין את הסוד של העץ דרך דיון הלכתי מאוד מעניין. הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה את דברי אולה, שאילן הסמוך למיצר, בתוך 16 אמה, זאת אומרת, אילן שקרוב בתוך 8 מטר לגבול חברו, גזלנו ואין מביאים ממנו ביקורים. זאת אומרת, הוא גזלן כי למעשה השורשים שלו יונקים מהשדה של חברו, ולכן הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול להביא ביקורים כי זה לא נחשב שלו, זה לא נחשב ארצו. אז הגמרא מתלבטת בשאלה, מה קורה עם אילן מקצתו בארץ או מקצתו בחוץ לארץ? אומרת הגמרא, תבל וחולין מעורבבים זה בזה, כי לא ברור לי מאיפה השורשים יונקים. והגמרא אחרי זה באה ואומרת, שמביאה את דברי רבין בדברי רב יוחנן, שלא משנה, אילן שסמוך למיצר, אילן שנוטה, תמיד תמיד הוא קורא, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ, זאת אומרת, הוא מביא ביקורים והוא קורא. ופה מתעוררת השאלה, מה באמת מסתתר מאחורי זה? אנחנו רואים שהרמב״ם פוסק, שאילן שעומד בחוץ לארץ, ונופו נוטה לארץ, או עומד בארץ, ונופו נוטה לחוץ על הארץ, הכל הולך אחר העיקר. איפה עיקר העץ נמצא? הגזע והענפים. אם השורשים היו קצתן בארץ וקצתן בחוץ לארץ, יש פה ערבוב ביניהם. טוען הגריז, אחד מפרשני הרמב״ם, שהרמב״ם הלך תמיד אחרי איפה מקום עמידת העץ. ופה מתעורר
הגזע?
כן. מה העיקר של העץ? השורשים, הגזע, הנוף, איפה העיקר? מאיפה שהעץ יונק את הכל מהשורשים שלו? או הגזע עצמו, שהוא הדבר, או אולי הנוף שלו, הפירות שיוצאים ממנו.
השאלה כאן היא שאלה בוטנית, מאיפה העץ יונק את הנוזלים, את השמש, את האור וכדומה, או שיש כאן שאלה של חשיבות, מה חשוב יותר בעץ?
תראה, השאלה היא שאלה מטרה? בוטנית, ברור שמבחינה בוטנית הוא יונק כביכול, אולי, מהקרקע, אבל אנחנו יודעים שזה לא מדויק,
נכון.
כי הוא גם חי מהאוויר שסביבו, והאוויר שסביבו, אולי השורשים נמצאים בשדה חברו, או בנחלת חברו, או בנחוץ לארץ, אבל העץ עצמו מאיפה הוא יונק? הגזע נמצא אצלו. אולי הענפים לפעמים הם נוטים לשדה חברו. איפה פה העיקר של החיות שלו? ואם אנחנו מחלקים את העץ לשורשים, גזע וענפים, גם האדם מחולק לשורשים, גזע וענפים. איפה העיקר? השורשים, הסבא והסבתא, האבא, או אולי הנכדים. אבל זה לא רק זה, כן, הענפים, אבל זה לא רק זה. ישעיהו אומר בפרק סמכי, לא יבנו ואחר ישב, לא ייתו ואחר יאכל, כי כימי העץ ימי עמי, ומעשה ידיהם יבלו בחיריי. ימי העץ ימי עמי. אז קודם בוא נראה, יש לנו שלוש אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם הוא השורש, יצחק הוא הגזע, יעקב הוא הפירות והענפים. איך אברהם הוא הבסיס שעליו הכל עומד. יצחק לא עזב את הארץ, נשאר בפנים.
מעניין.
יעקב, ממנו מתחילים כל הפירות, כל הענפים.
כל הענפים, 12 השבטים.
כל עם ישראל, ממש ככה. אבל בואו נראה גם התקופות שלנו. יש לנו את תקופת המקרא, שזה השורשים. יש לנו את תקופת חז"ל, שזה הגזע, ויש לנו את התקופה שלאחר חתימת המשנה והתלמוד, שהיא פורחת וגדלה. עכשיו אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה, שאולי היא לא פיירית, אבל לצורך חידוד העניין, מה העיקר ביהדות? מאיפה אנחנו יונקים את עיקר חיינו? מהתורה, מתקופת המקרא, מהתורה שבכתב? תקופת חז"ל, תורה שבעל פה, תלמוד הבבלי, עם כל הספרות מסביב, או אולי לא, כל הכוח והעיניקה של היהדות שלנו, של העולם הרוחני שלנו, מאחרי חתימת המשנה והתלמוד עד היום. עשרות דורות של תלמידי חכמים, של תורה מתפתחת. ברור שהעץ הוא כולל את הכל, אבל איפה העיקר?
האם התוצאה היא העיקר? האם הפירות הם העיקר?
האם התוצאה העיקר בדיוק? האם הפירות זה העיקר? איך אנחנו מסתכלים על זה? יותר מזה, אנחנו יכולים להסתכל על האישיות של האדם. נשמה, רוח ונפש. כן, הגר"א כותב, וכתבו חכמי המקובלים, הנשמה היא החלק העליון מאוד מאוד. רוב האישיות של האדם זה הרוח. הנפש היא מחולקת לדם, אם תרצה מוח, לב וכבד. העיקר של האדם זה הרוח. זה החלק הרוחני, זה האישיות שלו. כמו שאני אומר, עיקר של האדם זה הלב. זה לא החלק הגבוה של גזע המוח. אבל אני רוצה ללכת עוד צד מאוד יפה. סיפור שבני ישראל הולכים במדבר והם צמאים, ויוראו השם, הם צועקים למשה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויוראו השם עץ. מה זה ויוראו השם עץ? אשר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה הקשר לחוק ומשפט ושם ניסהו? אז הרמב"ן כותב שהיה מים מרים, והוא הראה לו איזושהי סגולה, הוא לימד אותו סגולה, אתה רואה את העץ הזה, כך תכניס במים, יהיה לך פה מים מתוקים. לזוהר יש פה פרשנות מאוד מעניינת, אני חושב שנוגעת בסיפור שלנו גם פה. אומר הזוהר, בני ישראל הגיעו ויצאו מהמדבר, ופתאום המצרים שהיו שם איתם, אומרים להם, הבן הזה הוא שלי, הבן הזה, זאת אומרת, התחיל שם בלגן, וחוסר אמון בין הגברים והאנשים, האם באמת הילדים שלהם זה הם. מה עשה הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר? אמר למשה, קח עץ, קח את השם השם, שים אותו על העץ, ויורהו השם עץ, ושים אותו במים, ותן להם לשתות. בדיוק כמו שהכהן בודק את האישה הסוטה. המים המרים, המערערים, יש הקבלה ביניהם. וזה מעניין מאוד שהזוהר הזה זה המקום היחיד שהוא אומר שנתנו גם גם לנשים וגם לגברים, אומר הזוהר, והם שתו והיו נקיים, ואז הבינו שבעצם הזרע שלהם הוא בעצם זרע קדוש. זאת אומרת, ויורהו השם עץ. עץ מסמל את הזרע הטהור שעובר במהלך הדרות, בהמשכת הדרות.
זה לא עץ מורכב.
זה לא עץ מורכב. הנה, לקחו עץ ושמו אותו פנים. אני אומר בסוגריים, יש שאומרים שזה היה התמר. תמר מלשון להמיר, מים מרים למתוקים, אבל יש הרבה דרשנות איזה עץ זה היה. אני לא אתפלא אם נמצא גם שזה היה עץ החרוב, אבל העץ הזה הוא בעצם לקחו, והפירוש, אשר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, הזוהר קורא את זה אחרת. אשר שם שם לו
ושם,
על העץ ושם ניסהו. זה היה ניסיון
זה
לראות...
זה הבדיקה שהייתה שם.
הבדיקה שהייתה, ואז התברר שהמים המרים האלה, זאת הייתה בדיקה לבדוק שהזרע שעבר בין ההורים לילדים, או בין הסבים והסבתות, הזרע שיוצא פה החוצה עכשיו, הוא בעצם זרע טהור. אז בעצם העץ הוא מסמל את השלשלת, את השלושה חלקים, את השורשים, את הגזע ואת הענפים. העץ מסמל את ההיסטוריה שלנו. העץ מסמל את האישיות שלנו, כן? ואתה יודע, בצבא מחלקים כל דבר לשלושה חלקים, אז כנראה גם בעולם היהודי, והעץ כנראה מסמל משהו מאוד מאוד בסיסי פה בסיפור שלנו, שנותן תשובה לכל ימי הגל.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת עולם האגדה, אנחנו עוסקים בעניין של חוני המעגל, עם השאלה שלו על שיבת ציון, איך אפשר לחלום, איך אדם יכול לחלום 70 שנה, ואני מנסה לברר עכשיו דרך הדיון הזה שדיברנו עליו, על כל נושא של העץ, להבין מה יטריד את חוני המעגל, ולמה דווקא התשובה באה דרך העצים. איך העניין של הגאולה קשורה לעצים ולבירור הזה של 70 שנה?
הזכרנו גם בתחילת דברינו, שבט"ו בשבט יש משהו שמתחיל לפרוח מהעתיד. סמל ט"ו בשבט הוא עץ השקד, שקדיה פורחת. השקד הוא בעצם העץ הראשון שמתחיל לפרוח. למה דווקא שקד? שקד הוא בעצם, אתה יודע, אצל ירמיהו מופיע, הוא שואל אותו, מה אתה רואה?
עץ שקד.
עץ שקד אנוכי רואה. למה דווקא שקד? כי אנוכי שוקד.
ההתמדה.
ההתמדה. אבל לא רק זה. תראה, דובר שם על ירמיהו הכהן. השקדים היו במנורה.
השקדים היו גם אצל אהרון, מתי אהרון.
השקדים היו גם במתי אהרון, שהנה דווקא לכהנים, העץ השקד, הוא זה שפורח לפני כולם, כמו השקדיה. השקד מסמל את עולם העתיד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. המילה שקד בהיפוך אותיות היא קדוש, קודש. זאת אומרת, בעתיד לבוא, כולם יהיו כהנים. עכשיו, יש קצת מהכהנים. אנחנו יודעים למשל שהשקד מכונה בתורה לוז. ואולם לוז שם העיר בראשונה. מה זה העיר לוז? אז המדרש מספר שהיה עיר שאנשים לא היו מתים ממנה. לא היו מתים שם. וכדי למות הם יצאו החוצה. והמדרש אומר שהיה כנראה איזשהו עץ שקד, שהיה לו פתח מסוים.
היה חלול והיו מכנסים דרך החלל הזה.
בדיוק, דרך החלל הזה. כי לא היה לו פתח, כי השקד אין לו פתח, אתה לא יודע איפה הפתח שלו. זאת אומרת, בעצם, את השקד, גם יש לנו את עצם הלוז, שמשם מספר לנו המדרש, שהאדם יקום לתחייה, איזשהו עצם למטה מאחורה, שכמה שתשבור אותה, היא לא תישבר, היא חזקה מהכל. זאת אומרת, במובן מסוים, יש לנו פה משהו בעולם העתיד, שנמצא פה עכשיו בהווה. במציאות הקיימת. זה ט"ו בשבט. חג ראש השנה לאילן, עכשיו האילן בעצם מתחיל פה.
אתה נוטע משהו שהוא עתידי בעצם.
נכון מאוד. בוא נגיד, אתה נוטע משהו שהוא עתידי, ואתה גם רואה ביום הזה, שהנה העתיד בעצם מתגלה פה, ונמצא בעצם פה. הסיפור שלנו, בואו נחזור לסיפור שלנו. הסיפור שלנו בעצם... זה סיפור של סבא, בן ונכד. זאת אומרת, חוני המעגל אומר, רגע, למי אתה שותל את זה? זה אומר לו לבן שלי. ובעצם, זה לא רק לבן שלו, אלא אפילו לבן בנו. וחוני לא יכול להבין איך הדבר הזה בעצם עובד. והנה הוא קם לתחייה, והוא רואה את הנכד בעצם. והוא רואה גם, הוא פוגש את הנכדים שלו, אבל בעצם... הם לא מכירים אותו. שיבת ציון. שיבת ציון, קודם כל, זה העולם העתידי שאנחנו מחברים אותו. עוד מעט נחזור לזה. אבל אני חושב שהחלום או גאולה זה מציאות שיש לך את הסבא, את הבן ואת הנכד. מציאות שלא הייתה קיימת. הרבה הרבה שנים כאנשים היו מתים מוקדם, הם לא זכו
לראות
את הבן שלהם. עכשיו, זה גם יכולת שלך להאמין שבעצם אתה תראה מה, ופה זה הסיפור המדהים שקיים פה, אני חושב, למה? אני רוצה להתחיל ראשית במוטיב הזה שנמצא פה באמצע הסיפור, שהוא מתעורר, והוא רואה את העדרי חמורים נמצאים מסביב.
כן, ושאלנו, מה דווקא חמורים?
למה זה עושה פה? למה זה נמצא פה? למה מספרים לנו את העניין הזה? מספרים על הרבי מגור, שפעם הוא אמר לחסידים שלו, מה ההבדל בין בן אדם לחיה? אצל בעלי חיים אין דבר כזה נכדים. אתה ממליט מישהי, יש לך קצת קשר עם האם, יש לה קשר לאב עם הילד שלהם, עם החיה שלהם, עם הבלת שלהם, וגמרנו.
נגמר.
נגמר הסיפור, גם לא, גם תקופה מאוד מסוימת. אין שום קשר לבן אדם, מה שהופך אותו לאדם, במובן העמוק של המילה, זה לא רק שהוא מוליד ילדים, אלא שהוא גם יש לו נכדים, ויש לו קשר עם הנכדים. זאת אומרת, לאדם, ברגע שנולדים לו בעצם נכדים, הוא נהפך לאדם. אם אמרנו כאדם עץ השדה, מתי אתה אדם? כשיש לך... בן, אבל יש לך גם נכד. וכשאתה זוכה שיהיה לך גם את הבן וגם את הנכד, אתה בעצם נמצא במציאות של 70 שנה, של שיבת ציון, של היינו כחולמים.
אולי עכשיו... זה היופי של אצל יעקב אבינו, כשהוא מדבר על קץ הגלות, על הברכה העתידית, הוא בא מברך קודם כל את הנכדים. הוא סוגר מעגל עם הנכדים.
עם אפרים ומנשה.
נכון.
פנטסטי, פנטסטי. ורק אחרי זה הוא קורא לכל הילדים שלהם לסגור. כן. זאת אומרת, הוא מעביר את השרבית ואת הברכה, הברכה, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, באמת לנכדים, כי אז זה נותן לו את המשמעות...
של ביטחון,
של האדם השלם. של האדם השלם. עכשיו, תראה כמה זה יפה. ראשית, החרוב, זה פרי שלא מתקלקל. מחזיק המון המון זמן מעמד. אנחנו יודעים על רבי חנינה, על רשבי, שהיו ניזונים מחרובים. יש בו את הקיומיות המקסימלית לאדם בעצם לחיות, ואדם יכול להחזיק מעמד עם קו חרובין ומים. אז לכן עץ החרוב פה, שיש פה גם משחק, אם תרצה, על חורבן, כן, על חורבן ונצח, יש פה את המשחק של המילים. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק, אני חושב, שמסביר את החלום ואת שיבת ציון. תראה, חוני המעגל היה אדם של כאן ועכשיו. הוא לא היה אדם של לראות. אני רוצה עכשיו גשם. אני עכשיו עושה...
הכל עיגול, הכל בפנים.
הכל בפנים. עכשיו, אין לי זמן, עכשיו תשנה. הוא לא אדם של תהליכים. ובעצם, הוא לא מסוגל להבין את זה. הוא נרדם, הוא ישן, יש לו נתק, הוא חוזר, הוא רואה, לא מכירים אותו. יש לו נתק של 70 שנה. יש אנשים שישנים 70 שנה, גם אם בעצם ערים, הם בעצם ישנים. שם הוויה, זה שם שההווה המתמשך, שהוא מכיל בתוכו עבר, הווה ועתיד. זאת אומרת שאתה יכול להכליל עבר, הווה ועתיד, יש התגלות של שם הוויה.
זה משהו מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפרשת וירא. בהתחלה היה אל שדי, ואחר כך, אני השם, הגיע הזמן הגאולה.
נכון. הזמן הגאולה זה י' כ' ו' כ'. והעבר, הווה ועתיד, הם בעצם מתגלים בשורשים, בגזע, ובפירות ובענפים. חוני לא תפס את זה. הסיפור שלנו בעצם מעמיד פה את חוני מול האדם הפשוט, שהוא אנונימי, שאין לו שם, שכל אחד מאיתנו יכול להיות אותו אדם. ומול חוני, שהוא היה בעל מויפת, ואדם מאוד גדול, וחיבור לקדוש ברוך הוא,
אבל קצר ראייה?
המילה קצר ראייה, לא הייתי אומר, הייתי אומר, הוא כל כך מחובר חזק לקדוש ברוך הוא, שהוא עסוק
כאן ועכשיו.
כאן ועכשיו. ותראה, מה קורה פה? הוא בא הביתה, לא מכירים אותו. הוא בא לבית המדרש, נהירים, איך המדרש אומר? המדרש אומר, נהירין שמעתין של חוני המעגל, כמו שהוא היה מתרץ את הקושיות, והוא אומר, זה אני. האמירות שלו, השמועות שלו, אבל אותו הוא לא נמצא. כשאדם שלא מכירים בו, אין לו קיום, אין לו משמעות. גם האדם בבית הפרטי שלו, שמגיע היום ולא מכירים אותך, אתה מאבד את המשמעות. אדם שלא עלינו נהיה חולה בדמנציה, באלצהיימר. איזה קושי זה יש לו, הוא בעצם מאבד את הקיום, הוא לא מכיר. איזה קושי לאדם, לבנים שלו, לנכדים שלו, שפתאום הסבא או האבא בעצם לא מכיר. זה הפשט חברותא ומיתותא. ובעצם יש לנו פה סיפור שמבטא בעצם מהו האדם. האדם הוא שורש, גזע ופירות. האדם הוא עבר, הווה ועתיד. המציאות השלמה של גאולה, של מימוש חלום, זה היכולת שלך באמת לתת מקום גם לעבר, גם להווה וגם לעתיד. ואם בוא נלך עוד צעד, זה עץ הדעת, טוב ורע, שעליו לא דיברנו. עץ הדעת, טוב ורע, בעצם, רב צדוק הכהן מלובלין כותב, שאילו האדם הראשון היה אוכל מעץ החיים, בהתחלה, כל מה שהוא היה תואם, היה לו טעם של עץ החיים. אבל כיוון שהוא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, הוא כל מה שהוא תואם קודם, הוא תואם של טעם של עץ דעת, טוב ורע. מה זה הטעם של עץ הדעת, טוב ורע?
הוא לא תואם את טעם החיים?
הוא לא תואם את טעם החיים, ועץ הדעת, טוב ורע, זה עץ שמזמין אותך לבירור מהו הטוב ומהו הרע. וכיוון שזה אתה עסוק כל היום בבירור, אילו היית אוכל מעץ החיים, בכל המובנים שלו, קודם כל שזה התורה, ויורה הוא השם עץ. אבל לא רק התורה, אלא עץ החיים, המשמעות של החיים, שמבין איך שהעבר, ההווה והעתיד הולכים ביחד, ואתה לא שקוע רק בתקופה מסוימת, בין אם זה העבר, מתפרק על הנוסטלגיה, ובין אם אתה רק כל היום עסוק בעתיד, על מה יהיה העתיד, ובין אם אתה רק עסוק בהווה, אם היית תואם את טעם עץ החיים, החיים שלך היו נראים אחרת. לא היית עוסק בבירור. היום אנחנו עסוקים הרבה מאוד בבירור, על הפערים בין הסבא לבן, בין ההורה לבין הבן, בין הבן לבין הנכד, ואני חייב, לפני סיום, לפני שנסכם את כל הלימוד שלנו, שפרויד היה אומר שלסבא ולנכד יש אויב משותף, שזה הבן. הבן לא מסתדר עם ההורים, הבן הזה נהפך להורים ולא מסתדר עם הילד שלו, ומי שמסתדר הכי טוב זה הסבא בעצם עם הנכדים. פרויד מתאר מציאות של גלות. אבל כשיבוא המשיח, אליהו יבוא, ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וכולם יראו איך שיש קשר בין הסבא לשורש, לבין הבן, לבין הנכד, וזה עץ החרוב, זה החלום, וזה בעצם שיבת ציון. אז מה ראינו פה? למדנו את האגדה על חוני המעגל, שבעצם לא הבין איך היינו כחולמים, נאמר על שיבת ציון על 70 שנה. השכיבו אותו, הרדימו אותו ל-70 שנה, הוא מתעורר אחרי שהוא פוגש אדם שנוטע עץ והוא לא מבין למי, והוא מתעורר, והוא רואה את הנכד שלו אוכל את הפירות, והוא בא לבית המדרש, והוא בא הביתה קודם ולא מכירים אותו, הנכד שלו נמצא שם, הוא בא לבית המדרש ולא מכירים אותו, עד שהוא בעצם בוחר לצאת מן העולם, וראינו שהעץ הזה הוא בעצם שיקוף של החיים שלנו, שלנו עצמנו, של החיים, של השורש, של הגזע, של הפירות, של הסבא, של הבן, של הנכד, של תקופת המקרא, של תקופת חזל, של התקופה לאחר חתימת התלמוד, של המוח, הלב, הכבד, הנשמה, הרוח והנפש. וראינו פה בעצם שזה חג ט"ו בשבט, כי ט"ו בשבט זה חג שהוא נמצא כאן בהווה, השורשים כבר מאחורה, והנה העתיד בעצם יוצא לנו פה, ולכן זה דווקא המועד שנקבע לראש השנה לאילן, ואני חושב שהסיפור הזה בא לתת שיקוף אחר על חוני המעגל, אמנם מוריד גשם, אבל הוא כל כך חי את ההווה, הוא רצה את הכל כאן ועכשיו, שבסיפור הזה מראים לו, כמו כל אדם פשוט, שאדם פשוט צריך תמיד לקחת ולדעת שמה שהוא עושה עכשיו זה לא רק בשביל עצמו. קודם כל הוא ממשיך מישהו שהתחיל לפניו, והוא עושה גם לא רק בשביל עצמו, אלא גם בשביל הדור העתיד. ואם נחיה בתודעה כזאת, שאנחנו חלק מהמשכיות של מה שהיה קודם ומה שיהיה בעתיד, נזכה לשיבת ציון ונזכה לממש את החלומות הכי גדולים שלנו.
ודווקא הדרך החרוב, כי המבט היה של חוני המעגל, שהוא היה חורבן באותו רגע, כפי שאמרת קודם. הוא שואל את אותו זקן, מה אתה שוטל? אבל דווקא אותו זקן, הוא רואה בחורבן הזה, שאני לוקח משל עץ, אתה שוטל אותו, הוא נרכב באדמה. אבל בסופו של דבר,
הוא מצמיח.
הוא מצמיח פירות.
פירות שנותנים כאן. קיום לאדם להרבה מאוד זמן, כי באמת חרוב הוא פרי שמחזיק מעמד המון המון זמן ושומר על הסגולות שלו הרבה מאוד זמן.
אז אנחנו צריכים להמשיך לחלום, נכון? ולא להתייאש?
להמשיך לחלום. ובעזרת השם כולנו נזכה לאריכות ימים ונזכור מאיפה באנו ונזכור לאן אנחנו הולכים ומי ממשיך אותנו, ונזכה כולנו פה בעם ישראל לברכה הזאת של רואה שנמצא תחת ביחד הסבא, האבא והבן.
יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, חבר בארגון רבני בית הלל, כאן ידידיה תנעמי. אנחנו נמשיך וניפגש גם בחברות הבאה, גם דרך האפליקציה כאן אודי, גם דרך אתר האינטרנט, כאן מורשת.
נמשיך לחלום, ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.